ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
אנחנו דיברנו על העניין של מחויב המציאות ואפשרי המציאות, ושהגישה של אפשרי המציאות היא גישה כפרנית, הכל מקרי, נכון? ולכן מבחינתנו מחויב המציאות מחויב המציאות זה הכפרני, נכון? שהכל גזור מראש, כאילו זה מין אחר סיבות המסובבים, העולם זה חוקים, כמו חוקי הטבע, נכון? כנגד זה יש את אפשרי המציאות שאנחנו אומרים הכל ברצון השם ובריאת יש מאין, שרבי נחמן מעמיד את התורות שלו הרבה מאוד על הבסיס הזה של אמונה כפירה. אבל מה שמפתיע פה זה שהוא אומר שהתפקיד של ישראל זה להפוך מאפשרי המציאות למחויב המציאות, וזה כאילו עומד בסתירה. אז הסברנו את זה כבר פעם הקודמת, ששוב צריך לדעת באיזה משמעות אנחנו מדברים על מחויב המציאות. האם המשמעות הכפרנית של הכל גזור, הכל קבוע מראש, אתה בורא קטן בסך הכל שמתגלגל פה בעולם ונתון לכל מיני רוחות כאלה או אחרים של חוקים נוקשים, וזה מחויב המציאות השלילי. אבל יש מחויב המציאות הדמוני, תוך נקודת המוצא של האמונה זה להאמין ולראות את החיים שלנו בתוך חיים בעלי משמעות. זאת אומרת, להבין, איך אמרנו, החיים הם בעלי ערך פנימי, כן, מבחינת עצמם. כל מה שאתה עושה אתה מבין שזה זה חייב להיות ככה, כן? אתה מרגיש שזה שורש נשמתך, שזה המציאות האמיתית שלך. בניגוד למה שהרבה פעמים בחורים פה מרגישים שמשהו ככה תפל להם, לא מדבר אליהם, כן? שזה בחורים למשל עוזבים את הישיבה, הולכים, מחפשים משהו אחר, לא מרגישים בישיבה משהו הכרחי כזה. הרבה פעמים יש איזה מין נטייה כזה לחשוב בחוץ, אני מחפש מקצוע, כן, אז זה משהו עם דברים שאתה חייב להגיע לרמה כזאת, אתה צריך לזה, ואז אתה תוכל להתברג במקום עבודה כזה, במקום שם זה רציני, פה כאילו אפקר, כאילו, נכון? יש איזה עבודה כזו, מה שאתה תרצה תעשה, לא תרצה, כאילו, זה גורם, ושוב, זה פה נקודת נקודת שבע מסוים, יש כאלה שבאמת זה מפיל אותם, אבל האמת האמיתית היא שאדם מאמין, מי שמתחבר ומי ש... זה עניין של תהליך של התחברות באמת ללימוד, והתחברות לזה בנקודה הזו שאתה רואה כמה זה דבר שזה זה נשמת אפיך, כן? אתה רואה שזה לא יכול להיות אחר, אלה החיים שלך. וכמו שמישהו אחר מרגיש את זה במקצוע שהוא תופס לעצמו וכו', אתה מרגיש שאלה החיים שלך, החיים הפנימיים, החיים הרוחניים, כן? הבחירה שאתה בוחר, כן? ההחלטות שלך, זה לא דבר אפקר. כן? דבר מאוד מאוד רציני, זה המחויב, ברור, המחויב מבחינת האדם, השאיפה. עכשיו, הגענו בדיוק לנקודה הזאת שרבי נחמן אומר שלהגיע לזה אי אפשר אלא על ידי התבודדות, נכון? ונחזור ונקרא מאיפה שסיימנו, לזכות לזה, להיכלל בשורשו, דהיינו לחזור ולהיכלל באחדות השם ידבר שהוא מחויב המציאות, זה אי אפשר לזכות, כי אם על ידי ביטול שיבטל עצמו לגמרי עד שיהיה נכלל באחדותו ידבר. גם את זה הסברנו בפעם הקודמת, מה זה ביטול? אם אני תופס את עצמי כאיזו אישות חיצונית, כמישהו שעומד מבחוץ בוחן את הדברים, כמו יתרו, אתם יודעים, כן? שהלך וסיבב את כל האומות העולם, בחר, כן, ראה איזה דת, התקייש מכל הדתות עד שהוא הגיע לדת. זה נקודת מוצא, כן, נקודת מבחן מבחוץ. ואז אם הוא עומד מבחוץ, אז הוא שופט, הוא בוחן, אז זה כדאי, זה כדאי. שוב, כמו שאמרנו, אם ניקח את הדוגמה הרלוונטית בשבילנו, יש לך כל מיני אפשרויות לבחור, כן, אז אתה כדאי ללכת פה, לצאת מהישיבה, להמשיך בישיבה וכו', הוא בעמדה של ספקנות כזאת, כן, אז מהבחינה הזאת הוא עוד לא נכנס למים ממש, אז תמיד יהיה לו את הספקות, את התהיות, כדאי לי, לא כדאי לי, משתלם לי וכו', אבל המטרה היא באמת להגיע לביטול. מה זאת אומרת ביטול? אין אפשרויות. אם אדם מתייחד עם עצמו, כן, ומבטל את הישות שלו ולא תופס את עצמו בצורה מוחצנת, לא מכליל את עצמו בתוך הישות האלוקית, אז בעצם אז הוא מרגיש כמה הדברים הם בעלי משמעות וכמה בעצם אי אפשר אחרת, כן? זה לא שאני חייב לעשות ואני יכול לעשות, אני לא יכול לעשות, אלא בעצם יש לנו בחירה חופשית, זה ברור. בחירה חופשית זה נשמת אפנו, כן, אבל הבחירה אמורה, נגיד שזה בחירה חופשית, זה אפשרי המציאות, אבל המטרה של האדם זה להביא את עצמו מבחירה חופשית, להביא את עצמו למצב שאין לו בחירה בעצם. זה פרדוקס. נכון, נותן לך לבחור מכיוון שנקודת האמונה היא מעמידה אותך בפני כמה אפשרויות, לא מכריחים אותך להאמין. אבל מבחינתך, ההתקדמות שלך בנקודה הזאת, כמה אתה תראה שזה לא יכול להיות אחרת. מבינים מה שאני אומר? זאת אומרת, זה דבר שעם השנים אתה מרגיש אותו יותר. זה תהליך. תהליך. זה לא ברגע אחד נכנסים למצב הזה, אבל ככל שעוברות השנים, אתם יחסית לבחורים שעומדים על דעתם. כן, למדתם כבר הרבה שנים, ואני לא יודע מה כל אחד מכם יש לו מחשבות לגבי ההמשך, לגבי העתיד, אבל מה במידה וכל אחד מאיתנו מצליח להגן, אני יודע את זה על עצמי, כן, השנים קשות, אני זוכר בגיל שלכם, כן, שהשפיטה החיצונית הזאת, לראות כן או לא וכו', זה שיגע אותי, עד שבשלב מסוים אתה מרגיש שזה כל כך אתה, שלא יכול להיות אחרת, כן? אני לא מדבר כרגע על מה אתה מחליט, כן? אצלי זה היה במובן הזה שאני לא יכול לעזוב את הישיבה, כן? לא יכול לעזוב, זה לא שייך, כן? זה לא, כן? זה, ככל שאתה מתחבר לזה יותר, זה חמצן בשבילך, זה אוויר, אז אתה, זה מחויב המציאות. כי כמו שאמרנו, אם תמיד כל החיים שלך אתה חושב היה כדאי לי או היה כדאי לי, אני לא יודע, זוכר, נתנו את הדוגמה הזאת גם בבני זוג, כן? יוצא עם מישהי וכל מה נורא עושה השוואות, כן? יכולתי כבר עם אחרת, יכולתי זה והחבר שלי ככה וכו', כל עוד הוא בחוץ ואפה לא יהיה בפנים, אז הוא תמיד יהיה בספקנות כזאת, אבל המטרה היא בסופו של דבר, זהו, יש החלטה, זהו זה. יש אנשים שכל החיים שלהם מלווה אותם הספקנות, כן? מתלבטים ומתחבטים, היה בסדר, גם רטרואקטיבית, זה אסון, כן? אבל החיים עצמם בעצם רומזים לנו שאין מצב כזה שאתה יכול להיות בספקנות כל הזמן. אתה יכול להגיע בשלב מסוים לאיזו ודאות פנימית, זאת אומרת שזהו, זה אני, זה החלק שלי, זה ברור. עכשיו, אז זה הביטול, כן? זאת אומרת, הביטול זה לא לעמוד מנקודת עמדה חיצונית של ישות עצמית כזאת, אלא להיקלה. אבל בא רב נחמן ואומר שבשביל להגיע לביטול הזה צריך התבודדות, כן? בוא נגיד, זו הנקודה החסידית הברסלבית המיוחדת, שבדבר הזה, בדבר הזה, זה החידוש שבמיוחד של רבי נחמן, כי יכול מישהו אחר לומר איך להגיע לזה? תשב, תלמד, תתעמק, כן? תתעצם בלימוד, נכון? ושאל איתאי, כן? גם הגישה אז עוד מדברת על הצורך להגיע לאיזה מציאות כזו. רבי נחמן אומר שאי אפשר להגיע לזה אלא רק על ידי התבודדות. נקרא כמה שורות, אני מנסה להבין את זה. כי על ידי שמתבודד הוא מברש שיחתו בינו לבין קונו, על ידי זה זוכה לבטל כל התאוות והמידות הרעות, אשר זוכה לבטל כל גשמיותו ולהיכלל בשורשו. מה אתם אומרים על זה? איך אתם מבינים את ההיגיון? מה הקשר? למה האמצעי החשוב ביותר מבחינת רבי נחמן בשביל להגיע להתקללות הזאת בשורש היא התבודדות? מה העניין של ההתבודדות? זה לא שרבי נחמן זרק לנו והוא אמר, כן, אנחנו רוצים להבין את ההיגיון. מה אתם אומרים?
כשאתה מדבר עם בורא עולם, אז זה היית מתחיל להכיר את הישות האלוקית, אתה מתחיל להבין שאתה לא, מה שאמרנו, ההפך מביטול, הרב אמר זה, אני אישות בפני עצמה. זה יודע דיבור, השיחה, החיבור, זה גורם לחיבור.
חיבור, אבל אני הייתי לוקח את זה לכיוון מבחינת האדם, להתייחד עם הנשמה האלוקית שנמצאת בנו, כן? השורש האלוקית, האדם אוכל את אלוק הממד. האלוקות מתגלה אלינו דרך האישיות שלנו, דרך הפנימיות שלנו. ושוב, הקדוש ברוך הוא בסופו של דבר זה לא איזה ישות חיצונית שאני פונה אליה, שזה ישות טעות אופטית כזאת לא אמיתית. אבל בסופו של דבר האלוקות היא דבר שאני חי אותה ושחלק ממני ואני צריך להתקלל איתה, אבל המשמעות המשמעות המעשית של הדבר הזה, שאני צריך לצלול בתוך שורש הנשמה שלי ולהתייחד עם הנשמה האלוקית שלי, ואז זה מתוודע אליי, אתה מקבל איזה גילוי כזה, כן? ואז כאילו כל המפריעים החיצוניים הם שרים, כאילו, כן? כי העולם יש בו כל מיני הפרעות, כל מיני דברים שמסיטים אותם מהאמת, כן? בשביל להגיע לנקודת השורש, לנקודה האלוקית, כן? אתה צריך להתייחד עם שורש נשמתך, ולא לתת לדברים מבחוץ להפריע לך, ברור? זאת אומרת, להתבונן ולהיות עם עצמך. האם הדברים ברורים? אז הוא אומר ככה, בוא נראה את זה תוך כדי התיאור של ההתבודדות, אז נראה עוד יותר את התנאים להתבודדות. ואי אפשר לבוא לידי ביטול על ידי קיים, על ידי שמתבודד ומפרש שיחתו בינו לבין קונו, על ידי זה הוא זוכה לבטל כל התאוות והמידות הרעות, זוכה לבטל ולהיכלל בשורשו. אך עיקר ההתבודדות הוא בלילה, בעת שהעולם פנוי מטרדת העולם הזה. כי ביום, על ידי שרודפים העולם אחר העולם הזה, הוא מבטל ומבלבל את האדם להידבק ולהיכלל בהשם יתברך. אז קודם כל, תנאי ראשון זה שיש שקט בחוץ, כן? כי כל עוד יש רעש והמולה, זה מסיח אותנו, כן? מבלבל אותנו, כן? אז אתה רדוף ורודף, נכון? כן? כמו שכולם רודפים, אז אתה גם כן, אתה נכנס לתוך איזה מערכת כזאת, שככה העולם שלנו בנוי. העולם שלנו בנוי כמשהו שיש בו הרבה מעקבים, כן? הרבה דברים שמסיטים אותנו מהדברים האמיתיים. ולכן זה צריך להיות בלילה, שהעולם פנוי, כי כולם רודפים אחר העולם הזה, ומבטל ומבלבל את האדם להידבק ולהיכלל, ואפילו אם הוא בעצמו אינו טרוד, אף על פי כן, מאחר שהעולם טרודים, אז ורודפים אחר הבלי העולם הזה, על ידי זה קשה אז לבוא לידי ביטול. מה הוא מתכוון להגיד פה? יש באוויר אנרגיות שמבלבלות. זאת אומרת, יכול להיות שהוא מבחינת עצמו יש לו את התנאים לדבר הזה, כן? היכולות, אבל הוא לא יכול להגיד אני מחוץ לעסק, אני מחוץ למסע, אין דבר כזה. ברגע שזורמות איזה אנרגיות מסוימות מסביב, כן? אז האנרגיות האלה חודרות אליך בין אם תרצה בין אם לא תרצה. אתה חלק מהדבר הזה, חלק מהמערכת הזאת. ולכן תנאי ראשון הוא אומר, בלילה אנשים שוכבים, שגר תמיד היה אוהב להשתמש בביטוי הזה, שוכבים במיטות, נוחרים עם האף למעלה, חיים את השלווה שלהם, ואז אתה יכול לעשות את הדבר האמיתי. כן? זאת אומרת, לעשות משהו בניגוד לעולם. העולם שוכבים במיטה, זה החיים שלהם, כן? ואתה מוציא את עצמך מהחוקים האלה, ואז אתה פתאום הופך להיות בן אדם אחר. כן? אתה מבודד את עצמך מהחוקים האלה. ואז נראה עוד כמה שורות, אפילו אם בעצמו לא תראו את התורן, כן? וגם צריכים שיהיה התבודדות במקום מיוחד, דהיינו חוץ מהעיר בדרך יחידי, במקום שאין הולכים שם בני אדם. כי במקום שהולכים שם בני אדם ביום הרודפים אחר העולם הזה, אף על פי שכעת אינם הולכים שם, הוא מבלגל גם כן ההתבודדות. איך אתם מסבירים את זה? ואני לא יכול להתבטל ולהיכלל בו יתברך. אני הבנתי את התנאי הראשון. ביום כולם עושים רעש והמולה, וזה מפריע. זאת אומרת, אז לך, אז בלילה, כולם ישנים. אוקיי, מה צריך יותר מזה? כולם ישנים ואני כאילו האדם היחידי בעולם הזה. נגיד ככה. נעשה ככה לתת לזה איזו הגדרה קיצונית קצת. מה עוד צריך? אומר רבי נחמן, זה לא מספיק. כי צריך ללכת קודם כל יחידי במקום שאין שם אדם להתבודד, ותשימו לב לתנאי הקודם שהוא אמר, אף על פי שכעת אינם הולכים שם. אתה הולך ליער, שביום היו שם קבוצת מטיילים, אמרנו הם חזרו בלילה, הם כבר לא נמצאים. אומר רבי נחמן, לא, אם כבר היו שם אנשים ביום, אז זה כבר מפריע להתבודדות. אתם מבינים את ההיגיון שבדבר הזה?
עכשיו
אין שם אדם, לא? הוא אומר שגם ביום לא היה שם. אני מקריא עוד פעם, וגם צריכים שיהיה התבודדות מקום מיוחד, היינו חוץ מהעיר, מקום שאין הולכים שם בני אדם. כי במקום שהולכים בני אדם ביום הרודפים אחר העולם הזה, אף על פי שכעת אינם הולכים שם, הוא מבלבל גם כן ההתבודדות, ואינו יכול להתבטל ולהיכלל בו יתברך. אתם יכולים להסביר לי את הדבר הזה?
אני אוהב איזה מבחינה מיסטית כזאת, בן אדם שעובר באיזה מקום ומשאיר איזה רושם, משאיר איזה השפעה, אם זה חיובי או שלילי.
אפילו הייתי אומר, אני אתן איזה דוגמה פרוזאית, מה שאומרים איזה טישו, מספיק שאתה, איזה טישו קטן שאני ריקול, אתה כבר רואה שזה, היער איבד את הראשיתיות שלו, את הראשוניות שלו, אתה כבר רואה את ההשפעה, איך אמרנו, את האנרגיות, סורמות, אתה יודע, אנשים משאירים טביעת אצבעות מסוימת, כן? אפילו אם הם בפועל לא שם, עד כדי כך.
המעשים של גם המעשים של האדם משפיעים על הבעלי חיים, על העולם כולו. רואים שבזמן דור המבול אפילו על בעלי חיים התקלקלו. אז יש פה איזה
השפעה. אתה אומר, אתה קורא לזה משהו מיסטי, כאילו, אבל אני חושב שזה אפילו לא מיסטי, זה נכון. זאת אומרת שזה גם בהיגיון, אני חושב שאנשים משאירים עקבות, כן? אם הם נמצאים במקום מסוים. אפילו אם הם דרכו על איזה שיח, אתה רואה שם, אתה רואה את העקבות שלהם על האדמה, כן? אז זה כבר אחרת, אז היער כבר אחר, נכון? צריך מקום, תראו, התנאים שהוא מציף פה הם כמעט בלתי אפשריים, אבל בשביל לסבר את האוזן ולהגיד מה המצב האידיאלי, אז הוא אומר, זה המצב, כדי להבין את המשמעות, נכון? אני חושב שאני אפילו לא צריך להיות מיסטיקן בשביל הדבר הזה, זו תחושה מאוד מאוד טבעית, נכון? אתם מרגישים את זה? אתה מגיע למקום, הולכים לטיולים, לפעמים אתה הולך לטיול שבאמת מסלול שהרבה עוזר, ולפעמים אתה תופס פתאום איזה שביל, אתה מרגיש, בשביל הזה אף אחד לא עלה, קרה לכם פעם דבר כזה, נכון? פתאום אתה מרגיש משהו אחר מהשביל המרכזי, נגיד, שאפילו אם עכשיו אף אחד לא הולך ואתה רדב עליו, אבל הלכו כבר בדבר הזה, זה כבר משהו אחר. הלאה. כן, צריך שיהיה, ילך לבדוק בלילה, ילך ידי מקום שאין שם אדם, ילך שם לפנה ליבו ודעתו מכל עסקי עולם ומבטל לכל עד שיזכה לבחינת ביטול באמת. היינו שבתחילה ירבה בתפילות וזכות בגבודים עליו דרך ירדי עד שיזכה, היינו לבטל מידה ותאווה זאת, ואחר כך ירבה עוד בהתבודדות הנעל עד שיבטל מידה ותאווה אחרת, וכן ינהג זמן רב מדי. שוב הוא אומר, זה לא אתה יכול הכל בבת אחת ברגע אחד, כל פעם קצת, כן? יש הרבה דברים שאתה צריך להתמודד איתם, אבל אי אפשר בבת אחת להתמודד עם כל הדברים, אז כל פעם עוד דבר. עכשיו תראו מה הוא עוד אומר, ובמקום הנעל עד שיבטל, ואחר כך נשאר, אחר כך מבטלים גם את זה, פירוש, כי יכול להיות אחר שביטל כל תאוות המיטות, אבל עדיין נשאר ממנו כלום, דיינו שעדיין לא ביטל לגמרי הגאות והגסות עד שנחשב בעיניו, ועל כן צריכים להתייגע או להרבות בהתבודדות עד שלא יישאר ממנו כלום, שיהיה בבחינת מה באמת, מה זה, מה אני כאילו, מה, עד שיזכה לבחינת ביטול באמת. והזי כשזוכה לביטול באמת, והזי נכלל בנפשו בשורשו, דהיינו בו יתברך שהוא מחויב במציאות, הזי נכלל כל העולם עם נפשו בשורשו שהוא מחויב במציאות, כי הכל תלוי בו, ואז נסע כל העולם וזו בחינת מחויב במציאות. אני רואה באחרת, אבל היה פה איזה עוד דבר ש... אמרת הדבר הזה שאפילו אם אתה לא יודע מה לעשות כשאתה מתבודד, מספיק שאתה זורק מילה אחת, היה פה דבר כזה, נשמט ממני.
היינו
שם,
הרבה
בתפילות
זה
סוג,
אבל
יחידת
שיזכה לבטל זה הדבר.
היינו שם, לא, אבל איפה הוא אומר שאפילו אם אין לו מילים, איפה הוא אומר לו? חייבים לראות את זה.
מקור שלוש אולי? מקור שלוש.
אה, שלוש פה? אה, כן, כן, יפה. זה במקורות ליון והרחבה. עוד אמר לעניין התבודדות, זה לא מהתורה פה. כשהיד הרפות על זרז מאוד, וזה להיות רגיל מאוד. לפרש שיחתו לפני השם דבר בכל יום ויום, ואמר שאפילו כשאין יכולים לדבר כלל, אפילו שדברים רק דיבור אחד. וזה הרבה פעמים בעיה קשה. אנחנו רגילים לשבת מול ספרים, יש לנו סוגיה בגמרא, יש לנו סוגיה בהלכה ומחשבה, אז יש לך בסיס, כן, שאתה יכול, אתה יודע מה לעשות, אבל להתבודד זה קשה, אז מה יש לך לעשות, להתבודד? נו, ואז מה, הלכת ליער באמצע הלילה, מה אתה עושה שם, מה אתה מדבר? כי אנשים לפעמים קשה להם למצוא עניינים, מה אני אגיד? מה אתה מדבר? אז הוא אומר, אפילו כשמדברים רק דיבור אחד גם כתוב נורא, אפילו אם אני לא יכול לדבר על דיבור אחד, יהיה חזק בדבר, לדבר אותו דבר כמה וכמה פעמים, תשימו לב, תחזור, תדקלם, כן, את אותו דבר, בלי שיעור וערך, ואפילו אם יבלה כמה וכמה ימים בדיבור זה לבד, גם זה טוב. יהיה חזק ואמיץ, וירבה לדבר אותו הדיבור פעמים עד שירחם עליו, שם כבר ויפתח פיו, ויוכל לפרש שיחתו. ושמת לב, זה הדרכה מאוד מאוד משמעותית. זה באמת הבעיה שבגלל רוב העולם לא מבינים את העניין הזה של ההתבודדות. מה יש לי להגיד? אני מבין שיש לי סוגיה שאני צריך לפצח אותה, הגישה הליטאית. אז הוא אומר, לא, אני לא מרים ידיים, מכיוון שאני לא מפטר, אני דבק במטרה, ואז הקדוש ברוך הוא ירחם עליו וייתן לו את המידה. זאת אומרת, אני חושב שגם זה אפשר להבין בגלל, אדם הולך, כל, נגיד, הוא עושה את זה בצמידות כל לילה, בהתחלה הוא מדקלב, כן? בהתחלה אין לו כמעט מה להגיד, אבל כמו שהוא מרגיל את עצמו יותר בדבר הזה, אז יש לו איזו הערה מסוימת שמסייעת לו באמת להתחיל לפתוח את הכל. אבל זה לא, הוא לא צריך להאיץ את זה. הוא צריך לחכות לעשיית הדשמיה הזאת, וזה בא. אז יש הרבה דברים שאנחנו יכולים רק להכין אותם, כן? ואז אם אתה באמת דבק בדבר הזה ואתה אמיתי, אז אתה פתאום אתה מקבל איזה הערה כזאת, אתה מקבל סייתי, ואז פתאום נפתח לך אפילו. הבנתם את התיאור, את ההמחשה? אוקיי, אז
תראו, איזה דיבור הוא מכוון? אבל
מה?
איזה דיבור? מה עוד יש נגיד?
דיבורים, שיחות בין האדם לבין הקדוש ברוך הוא, קרבה, הוא מרגיש קרבה אמיתית, שעוד לא מבלבל אותו עכשיו, אני עם עצמי, אני עם שורש נשמתי. סוף סוף אני באמת, כמו שאמרנו, כשמשך היום אדם רדוף, והשיחות שלנו הן הרבה פעמים שיחות שנובעות מכל מיני חוקים כאלה, של חוקים הנוקשים של העולם הזה, של הצורך להיות נחמד, והצורך להיות מכובד, והחשש שלנו שמה להיפגע, כן? וזה ברור, זה מאוד מאוד לוקח אותנו בחיים שלנו, כן? העניין הזה של יחסי אנוש, שזה הרבה פעמים משהו שמפיל אותנו, נכון? כלומר, אין יום שלא עובר, שכמה פעמים כל מישהו מרגיז אותי. ואז מה זה? האגו שלי, הכבוד שלי, אני אומר, לא יכול להישאר אדיש. אתם מבינים? המסע ומתן הזה הוא מסע ומתן שמרחיק אותי מהיכול. אם אתה לבד, אז הדיבורים שלך הם דיבורים שמתחברים. סוף סוף אתה באמת מדבר, אתה באמת מתחבר לנשמה שלך. סוף סוף אתה מתוודע לזה. אתה לא חי במערכת. המערכת מרחיקה אותך מהדבר האמיתי.
איפה זה נשמע, אבל תמיד אצלי התבודדות זה סוג של תפילה. מה, איפה השינוי, כאילו בין שיחה לבין תפילה?
בין שיחה,
דיבור, שיחה, על מה אני מדבר,
על מה אני מדבר?
נשמע כאילו תמיד אני מתפלל, גם השיחה היא סוג של תפילה.
איזה שיחה אתה מדבר? שיחה עם חברים?
לא, כשאני מדבר, שהסוג של התבודדות תמיד נשמע את הסוג של תפילה גם.
אפילו לא קורא לזה תפילה, שיחה זה אחד מהלשונות של תפילה, ויצא יצחק לסוח בסדר, אבל שיחה זה היכולת שלך להתחבר אל עצמך ולזרוק מילים שהם לא נובעים מחוקים חברתיים, מרצון למצוא חן, מרצון להיות מצליחה. זה לא משהו שבא מהנשמה, משהו שבא מאבלי העולם הזה. אתם מבינים? יכול בן אדם לומר בסדר, אני חושב ולומד סוגיה, אז אני מתרחק מזה, אני מתנתק מזה. רבי נחמן היה קיצוני יותר, כי אולי דיבר על משהו יותר עמוק בנשמה, כן? של השורש, של השורש, של השורש, ופה, הרי גם כשאתה לומד סוגיה, אתה לומד את זה עם חברותה, ואתם מסע ומתן, והרבה פעמים יש גם בעניין הזה מאבקים מסוימים, סמויים, נכון? של, אני יכול, היו לי חברותות, היה לי, יש מתח עם חברותות, קורה הדבר הזה, אם אתה לא מוצא בדיוק את החברות, נכון? זה לא יכול להביא אותך למה שרבי נחמן מכוון פה. זור הכל, 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 להתעלם לחלוטין מכל המערכת הזאת, בפנים, בפנים, בפנים. תעשו חשבון הגיוני, ותראו כמה הוא צודק. ואני אומר לכם את זה, למרות שאני לא עושה התבודדות ביער. אני לא בוס לדבר בעניין הזה, אני מודה. אבל אנחנו יכולים, איך אמרתי, אני מבחינתכם הבאתי לכם את הפסקה הראשונה. אנחנו צריכים להבין את הרעיון. וגם אם אנחנו לא נוכל לעשות את זה מחר, אנחנו במערכת של הישיבה לא יכולים לעשות את זה. אנחנו נלך ל-12 בלילה, ב-1 בלילה, ונחזור ב-4, אז כל היום משתבש לנו. וזה טוב, זה החיים שלנו, אנחנו לא יכולים לצאת בצורה מלאכותית נגד זה. אבל קודם כל צריך להבין את מה שהוא אומר פה. זה כבר נותן לנו איזו הבנה מסוימת. וחוץ מזה, רבי נחמן אמר, נכון, אני מתאר לך מצב אידיאלי, להתבודדות, אבל הרי הוא בעצמו אמר במקומות אחרים שהתבודדות יכולה להיות גם בסיטואציות פחות אידיאליות, אפילו כשאתה נמצא בחברת אנשים. קל וחומר אם אתה נמצא בחדר לבד. אמרתי לכם, ישיבת הכותל לא באה לעשות את ההתבודדות הזאת, הרבה פעמים גם באולם. סליחה, אני אומר את זה לשבח, כן, וזה אני כבר אוהב את הישיבה. אתם מבינים את הרעיון? הוא מלמד אותנו את הרעיון. זה לא אומר, מחר לקום וללכת ליערות שם. זה לא יעבור. זה לא יעבור. זו החלטה מלאכותית. אתם מבינים מה שאני רוצה לכוון? אבל להבין את הרעיון, ולפעמים כדי להבין את הרעיון צריך לקחת אותו עד הקצה, כמו שעושה פה רבי נחמן. ויחד עם זה, בוא נגיד זה בעולם התיאוריה, בעולם המחשבה. בפועל יכול להיות שזה לא יעבוד ככה, אבל זה לא סתר, כי זה נותן לנו השראה. אתם מבינים, הפסקה הזאת של רבי נחמן, כשהוא מתאר את ההתבודדות, היא נותנת לכולנו השראה. אמרתי לכם, הדוגמה שקפצה לי הזאת, כשאתה הולך פתאום באיזה מקום, אתה אומר, אף פעם לא, רגל אדם לא דרכה בדוגמה הזאת, זה עושה לנו. עכשיו אני מצמין שאני צריך לדמיין את זה, ואני אומר עוד פעם, לקחת את זה אלינו בסיטואציה יותר מעשית מבחינתנו, כן? אבל אתה כבר מודע לזה, אתה מתוודע לזה, כן? אתה קורא, אתה מפתחות לך העיניים פה, אתה מבין שיש איזה משהו, יש דברים שכדאי להיחשף אליהם, כדאי לאמץ אותם וכו'. אם בפועל תוכל או לא, יותר או פחות, זה באמת לא משנה. זה משנה, ברור שאם אתה היית יכול לעשות את זה בצורה קיצונית, אז אולי זה היה מצב אחר. אני לא יודע, אני אמר מה, ברסלברס, אין כמעט מסע שאתה יכול להיות לבד היום, בשום מקום לבד. גם אם הם עושים התבודדות כולם שם בקבר שמואל, אז כבר יש שם עוד חבר'ה לידם. אני לא יודע איך זה עובד שם. המציאות הזאת שהוא מצייר פה זה מציאות כמעט, זה אוטופיה, זה משהו לא מעשי. אבל אמרנו, זה לא משנה. כי לא כל מה שאנחנו לומדים, זה דבר שצריך להעתיק אותו ישירות. זה ישים או לא ישים, אתם מבינים? צריך לקבל השראה.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.